שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים שלנו נלווה בשעה הקרובה, הצופים של כאן 11. קודם כל, חג שמח כמובן. אנחנו בחג החנוכה, חג האורים, חג האור, ולכן נבהלנו אל האולפן שלנו את מי שבאמת מבין באור, ולא רק באור, באור ובצבעים והרבה מעבר לזה. אנחנו רוצים לומר שלום לפיזיקאי דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי תיאורטי ומומחה בתורת המיתרים. שלום לך.
בוקר טוב.
כן, אתה מהר, מהר מאוד אתה תתרגל לדבר לתוך המיקרופון, למרות חוסר הטבעיות בדבר. הנה, אני אסדר לך את זה. אנחנו נדבר איתו גם על אור, על צבעים וכל מה שקשור בכך, ובין היתר נדבר גם על לייזרים, פלזמות וחרבות אור, והעיתוי הוא לא מקרי. מחר יתקיים בבית אריאלה בתל אביב אירוע מיוחד לציון 40 שנה לסדרת סרטי מלחמת הכוכבים. הנה, יש אנדר מוזיקלי, מי היה מאמין? וצאת הסרט החדש, הסרט החדש שנקרא אחרוני הג'די. מלחמת הכוכבים מוקרן הערב, החל מהערב בישראל. בבית אריאלה בתל אביב מתקיים אירוע מיוחד לציון 40 שנה לסדרת סרטי מלחמת הכוכבים, וצאת הסרט החדש. בין היתר גם אתה מרצה שם, נכון?
אכן, כן.
יהיו שם כל מיני פאנלים סביב הסרטים הללו, פעילויות וסדנאות שונות למעריצים בכל הגילאים, החל מהשעה 5 מחר. אז מי שרוצה מוזמן כמובן. איתך נדבר, כפי שאמרנו, נתחיל מחרבות האור או הלייזר או מה שזה לא יהיה, ומהר מאוד נגיע למשהו שנוגע לכולנו והוא פחות מדע בדיוני. נורות, אילו נורות אפשר להתקין בבית, האם מה יותר בריא, איזה אור יותר, אולי פחות בריא כי אתה פחות מטפל בבריאות, נכון?
פחות רופא,
כן. אלא אתה פשוט תסביר לנו איך הדבר הזה עובד, מה הקשר בין טמפרטורה של אש לבין הצבע של מדוע לייזר ירוק מסוכן יותר מלייזר אדום, ואיך עובדים אותן מדבקות של כוכבים שאנחנו מדביקים בתקרה של החדר כשאנחנו מתבגרים וחושבים שזה מגניב. ואז זה סתם הרס את הבית.
כן.
אוקיי.
נשאר מוזר כזה בחדר.
נכון, לגמרי, נכון? כשמתגרשים אז חוזרים לבית לראות את זה, ואז זה כזה, זה כיף. אוקיי, לבית של ההורים כמובן. אנחנו נדבר על עוד עניינים, כמו למשל משפחה. אנחנו נשמע סיפור שקרה לפני שבוע. משפחה שטיילה בעמק בית שאן מצאה, שימו לב, נר חרס עתיק, מהתקופה שבה יהודה המכבי נלחם באנטיוכוס. אנחנו נדבר על הגילוי המרתק הזה של משפחת גולדברג קידר, שסתם יצא לטייל, מיד נדבר על זה. וגם בשמיים מציינים את חג האורים. אנחנו הערב יגיע לסיום מטר של מטאוריטים שנקרא מטר ג'מינידים, תופעה שמתרחשת מדי שנה, והיום בערב, למעשה בלילה, היא תגיע לסיעה. ואנחנו נדבר גם על יישומון שמאפשר לכבדי ראייה להסתדר במקומות שהם לא מכירים בקלות יחסית, וגם נדרג את מאחלי חגים באמצעות אומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילי. אז בואו נתחיל ממלחמת הכוכבים. בואו נעשה ריסטארט על האנדר, כי אנחנו מדברים בכל זאת על משהו מאוד משמעותי. נשלב בין חנוכה אורים ומלחמת הכוכבים. האייטם הפותח, ננצל את הנוכחות של הפיזיקאי שנמצא כאן, של דוקטור בועז קרני הראל, כדי כמובן לדעת, או אולי נגלה אחת ולתמיד, האם ייתכנו במציאות חרבות אור כאלה, כמו בסרט.
אז בדיוק כמו בסרט כנראה שלא, אבל אי אפשר לדעת מה עתיד תומן. אם אנחנו מסתכלים כרגע, ג'ורג' לוקאס חשב על החרבות, הוא רצה לספר סיפור פנטזיה, הוא רצה אבירים, אבירים מן הסתם צריכים חרבות, אבל הוא רצה לתת לזה מראה קצת יותר עתידני, מראה של קצת יותר מדע בדיוני, אז הוא חשב על החרבות, על חרבות האור, הוא חשב עליהן כעל חרבות לייזר. הבעיה היא שאם אנחנו מסתכלים על חרבות האור, על מה הן יודעות לעשות, על איך הן מתנהגות, אז לייזר לא עובד ככה. למשל, חרבות אור מתנגשות אחת בשנייה. לייזר זה בעצם אור.
כן, אז אולי נסביר קודם כל מה זה אור, ואז מה זה לייזר. כי כולנו יודעים שלייזר זה אור שהוא יכול לגרום נזק, הרבה יותר מאור רגיל וכולי, יש לו יותר כוח, אבל מה זה אור? בואו נתחיל מאור ואז לייזר, ואז אולי הרווחנו איזשהו הסבר פיזיקלי באמצעות העיסוק בסרט הזה.
בשמחה, אור שייך בעצם למשפחה של תופעות שנקראות קרינה אלקטרומגנטית, או גלים אלקטרומגנטיים. גל זה בעצם... כמו שאנחנו חושבים, מה אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על גל, אנחנו חושבים על מים שעולים ויורדים, אז באמת גל זה שינוי בעוצמה של משהו. במקרה של גל אור, אנחנו מדברים על שינוי בעוצמה, שינויים קטנים בעוצמה של שדות חשמליים ומגנטיים שקיימים בכל מקום.
אז רגע, הנה כבר למדנו באמצעותך שאור הוא גל אלקטרומגנטי, קודם כל, נכון? איזה עוד גל אלקטרומגנטי יש מלבד אור?
גלי מיקרו, כמו בתנור המיקרוגל שלנו, גלי רדיו, רנטגן.
כל אלה הם סוגים שונים של קרינה אלקטרומגנטית, וגם אור הוא סוג של קרינה אלקטרומגנטית. כפי שאמרת, באמת מדובר במשהו שמשלב בין אלקטרו ומגנט, נכון? קרינה אלקטרומגנטית, חשמל ומגנטיות, ולכן מדובר כנראה בשדות שהם מאונחים. תופעה שמשלבת גם שדה מגנטי וגם שדה חשמלי, אני משער, נכון?
נכון מאוד.
אבל את האור אנחנו מצליחים לראות.
את האור אנחנו מצליחים לראות. כי האור, אם אנחנו מסתכלים על גל, אז אנחנו יכולים להסתכל על המרחק בין שני סיעים של הגל, בין שתי נקודות גבוהות של הגל. זה נקרא אורך גל, וזה מה שמאפיין את הגל האלקטרומגנטי, אורך הגל, וטווח מסוים של אורכי גל, זה טווח שאם הוא נכנס לתוך העין שלנו, אז הוא יכול לעשות שם פעולה, הוא פוגע במולקולות שנמצאות בתוך העין ומשפיע על המבנה שלהן, ולכן המוח שלנו מזהה.
זו הדרך הכי מבאסת להסביר ראייה, אבל אתה צודק.
אבל ככה, זה עובד.
נכון. נכון, ולכן, זאת אומרת, יש לנו את הקולטנים המתאימים לפרש את התדר, את הקרינה האלקטרומגנטית המסוימת הזו, ולכן אנחנו קוראים לזה אור.
נכון מאוד, קוראים לזה אור נראה, כי אנחנו רואים אותו, וכל אורך גל הוא צבע אחר. גלים יותר קצרים הם צבעים יותר סגולים וכחולים, גלים יותר ארוכים הם צבעים יותר כתומים ואדומים.
זאת אומרת שההבדל בין הצבעים, צבעי אור, הם אורכי גל, או גם תדירות, נכון?
זה אותו דבר.
זה אותו דבר.
זה אותו דבר.
יש צבעים שהם בתדירות גבוהה ובתדירות נמוכה, נכון?
נכון, אורך גל ארוך זה תדירות
נמוכה, אני משער, נכון.
נמוכה ואורך גל...
זה יותר האדום, נכון? אורך גל...
תדירויות, כן.
תדירות נמוכה היא יותר אדום.
תדירויות אדומים, נכון.
כן, והגבוה זה סגול, אנחנו יודעים. נכון. אולטרה סגול זה כבר משהו שאנחנו לא
רואים. אנחנו לא יכולים לראות, העין שלנו לא בנויה לזה.
אוקיי, אז אנחנו יודעים מה זה אור ומה זה צבעים. כך עכשיו אנחנו נדבר על חרבות האור. אבל ענת רחל אור, שהיא אשת העיצוב האולפן, היא הביאה משהו שמזכיר את R2D2, אותו רובוט מיתולוגי.
אז בואו נראה. כן, בהחלט עיצוב...
זה שואב הבא כשגנבתי מהמטבחון, מיד הגברת שמנקה שם תשאל שאלות. פירקתי את החלק הרלוונטי.
רואה בטלוויזיה בדיוק איפה זה נמצא, הכל בסדר.
אני לא בטוח שיש טובה בנו. אוקיי, אז זהו R2D2 המקורי. כן, תתנהג אליו טבעי ונשתול עליו אחר כך בעריכה את האורך. אוקיי, אז בואו, באמת, אתה אומר שלא יכול להיות לייזר שיוצא והוא מתנגש.
הוא מתנגש, נכון. אז אנחנו יודעים, נכון, יצא לנו לראות, לא יודע מה, פנס ליד תאורת רחוב או שני פנסים, אנחנו יודעים ש... הם לא מתנגשים.
גם לא לייזר.
גם לא, לייזר זה אור. לייזר זה אור שהוא ממוקד. שהוא לא מתפזר לצדדים, שהוא מאוד מכוון, ושהוא אורך גל בודד, ולכן צבע בודד. לייזר הוא לא לבן, לבן, אנחנו מקבלים אור לבן כשאנחנו מחברים כמה צבעים, לייזר הוא צבע בודד.
צבע אחד. מדובר באור מרוכז, אבל עדיין אור.
אור מרוכז, אבל עדיין אור. אגב, אנחנו גם, בגלל זה אנחנו לא יכולים לראות לייזר, כי הוא מרוכז, הוא לא מתפזר, הוא לא מגיע לעין שלנו. אנחנו רואים רק את נקודת הקצה שלו, איפה שהוא פוגע במשהו.
זה עוד
לא רואים אותו לאורך כל הדרך.
מלחמת הכוכבים, כי הרי בדרך כלל כשיורים לייזר, אז רואים את זה בסרטי מדע בדיוני.
נכון.
זה סתם, נכון.
אבל, כן. אז חרבות האור לא יכולות להיות לייזר.
לא מתנגש זו בזו.
הן לא מתנגשות זו בזו. נכון, הם לא יוכלו להדוף את יריות הלייזר, או הלא לייזר כן. שאנחנו רואים.
יש אגב, אני לא יודע אם הורדנו את הקובץ עם הסאונד של חרבות האור האלה, כי גם יש להם סאונד מאוד מעניין, מין פלורסנטי כזה, נכון. משהו חשמלי פלורסנטי מעניין, אבל כמובן שהכל, זו פיקציה. אז אוקיי, אז לא ייתכנו חרבות כאלה.
לא ייתכנו, לא מלייזר. מה כן יש לנו שיכול להתקרב לזה? מה שיכול להתקרב לזה זה משהו שנקרא פלזמה. מה זה פלזמה? פלזמה זה בעצם מצב צבירה. אנחנו רגילים לחשוב על שלושה מצבי צבירה, גז, נוזל ומוצק. פלזמה זה מצב צבירה נוסף, שזה בעצם גז שהוא בדרך כלל מאוד מאוד חם, המולקולות של הגז בפלזמה הן בעלות מטען חשמלי.
זאת אומרת, הנה למדנו שיש עוד מצב צבירה מלבד מוצק, נוזל וגז, וזה פלזמה. מדובר במצב צבירה לכל דבר.
נכון מאוד.
ואת אומרת שמדובר בסוג של גז חם עד כדי כך שנוצר שם משהו, שקורה שם משהו.
נכון.
הנה שומעים את החרבות שמתנגשות זו בזו, כמובן שזו פיקציה.
זו פיקציה.
אבל יפה.
אגב, אנחנו יכולים לראות פלזמה, אנחנו בעונה המתאימה, ברק, האור של הברק זה בעצם שבגלל שהאוויר מאוד מאוד מתחמם בנתיב המעבר של הברק, ובעצם הופך להיות פלזמה, ובגלל זה אנחנו רואים אותו זוהר.
זאת אומרת, הפלזמה היא תולדה של גז שמתחמם, ואז קורה לו משהו.
נכון.
אוקיי.
ומשתמשים, אז קודם כל, פלזמה יכולה לבוא בכמה צבעים, כתלות בגז. אנחנו יכולים לראות את זה למשל, אנחנו נדבר על זה, אמרת יותר מאוחר, אבל בנורות ניאון שהן אדומות.
זאת אומרת, נורות פלורסנט, מה שנקרא?
אין פלזמה.
זה מדובר בפלזמה שם? אוקיי,
כן,
מעניין.
בפלזמה שהיא פחות חמה, אבל מדובר בפלזמה. ואפשר להשתמש בתעשייה, משתמשים בפלזמה בשביל לחתוך מתכות. אפשר ממש, יש חותכני פלזמה או ריתוך פלזמה, זאת אומרת,
אז למה יורים בסרטים לייזרים ולא פלזמה? נשמע שזה הדבר הנכון,
זה יותר מגניב, דודו.
כן?
כן.
או שהמילה לייזר, לא, למרות שהמילה פלזמה היא גם מגניבה,
אבל היא פחות נכנסה לתרבות.
זהו, נכון. כי אולי הגיע גם מאוחר לדעתי, לא?
כנראה.
יותר, אפשר של לייזר זה משהו שחשבו עליו עוד לפני הלייזר. לא, אני משער.
לייזר הוא מתחילת המאה ה-20.
מעניין.
שנות ה-30 בערך לדעתי.
אז האם אפשר לייצר חרב פלזמה? אז לא חרב אור ולא חרב לייזר, אבל פלזמה?
אז תיאורטית כן, אפשר לייצר, אפשר לכלוא פלזמה בתוך שדות מגנטיים, אז לכאורה אפשר לייצר משהו שאיזה מין שדה מגנטי שקולה בתוכו פלזמה, זה כן יחתוך דרך דברים, זה עדיין לא יתנגש. או שאפשר, כמו מכונות ריתוך של פלזמה, אפשר עם מוט מתכת שיש לו, שהוא מאוד חם בקצה, מוט מתכת חלול שמעבירים דרכו גז ויש פלזמה בקצה, ואז המוט עצמו לא יזהר, הוא כן יתנגש, כי מתכת במתכת כמובן מתנגש.
אבל קצת רמאות, לא? זאת אומרת, זו לא פלזמה שממש זורמת בכלום, בחלל ריק.
נכון. נכון,
מעניין.
כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות שוב, כרגע.
אבל כן אפשר להשתמש בפלזמה ככלי נשק, אתה אומר. זה מעניין.
אפשר להשתמש בפלזמה ככלי נשק? כן, כמו כל דבר מאוד מאוד חם. גם באש אני יכול להשתמש ככלי נשק, בעצם.
נכון, גם באבנים וגם במקלות וגם בסתם כללות.
זה נכון, כן. כי זה פחות יגרום נזק פיזי.
נכון, תלוי עד כמה איש רגיש יעשה נזק, יגרום נזק לעצמו. אוקיי, אז תודה בינתיים על השיחה הזו, ואנחנו עוברים לעניין הבא, שימו לב. בשבוע שעבר, משפחה שטיילה בעמק בית שאן מצאה נר חרס עתיק מהתקופה ההלניסטית, התקופה שבה יהודה המכבי נלחם באנטיוכוס. ילדה בת 7, הדס גולדברג קידר, היא טילה עם אמא שלה, הילד, בעמק בית שעה ליד הקיבוץ ניר דוד, כשלפתע הם אכן הבחינו במין כלי חרס שלם שמונח בפתח של מאורה של דורבנים. מה הם קיבלו בתמורה לגילוי המרגש הזה, ועל כל הסיפור הבאמת מופלא, נשמע מפי דוקטור עינת אמבר ארמון, שהיא רכזת חינוך וקהילה של רשות העתיקות במרחב צפון ומומחית לנרות חרס, שזה מתאים לנו בול. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו, בוקר טוב למאזינים ולצופים, חג שמח.
חג שמח. באמת מצאו את הנר הזה לפני בערך שבוע? זה צירוף מקרי מטורף. כי בדרך כלל יוצאים אייטמים כאלה בסמוך לחגים. אבל זה צירוף מקרים, נכון?
זה צירוף מקרים לחלוטין. הנר הזה הגיע אליי למשרד, אכן באמצע שבוע שעבר, וישר כשראיתי את הנר אמרתי, יש לנו כאן סיפור מיוחד, זה נר שהוא ספציפית מיוחד, אני מומחית לנרות, והוא בדיוק מהתקופה הזו שבה התרחשו המאורעות, ההיסטוריים, התקופה ההלניסטית, החשמונאית, ככה שזה קלאסי לנו.
אז מצוין, אז בואי ספרי לנו על הגילוי עצמו, וגם קצת על התקופה, כי אנחנו הרבה פעמים, אנחנו פעמים רבות שומעים את הביטוי הלניסטי, ועל התקופה הזו, וחשמונאים, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה כאן בארץ ישראל.
נכון, אז בוא נעשה סדר בעניין. אז דבר ראשון, כשהילד והבנות שלה ראו את הממצא הזה, הם עשו את הדבר הנכון.
היו כמה בנות? רגע, כי אנחנו קיבלנו ידיעה על ילדה
אחת. הדס ועוד אחות שלו, צולמה, אז פחות מדברים עליה, אבל מדובר בשתי בנות קטנות ומתוקות.
זאת אומרת, יש ילדת צללים במשפחה, שגם עשתה את העבודה השחורה ולא מציגים אותה לציבור.
היא גם תקבל את תעודת ההוקרה.
זהו.
בכל מקרה, הילד, כשהיא ראתה את זה, זה דבר יוצא דופן כמובן לראות נר שלם ככה על פני האדמה, היא הניחה שמדובר בשור עתיקות, היא ראתה מכילה, היא ארכיאולוגית, היא ישר הבינה שהיא לומדת ארכיאולוגיה בכל אופן, היא ישר הבינה שמדובר במשהו מיוחד, והיא הזמינה את ניר, שהוא המפקח שלנו של היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, ניר כמובן זיהה שהשודד עתיקות הוא בעצם לא אחר מאשר דורבן.
דורבן, בעל החיים הזה.
דורבן, נכון, נכון. ואת הנר הזה הוא העביר אלינו, אליי, כדי שאני אנסה לראות מה זה הנר, וממתי הוא עוד לפני שבעצם הוא ידע שמדובר בנר מהתקופה הזו. כשהנר הזה הגיע אליי, ראיתי אותו וישר התלהבתי, כי דבר ראשון זה נר תמים. נר תמים זה ביטוי ארכיאולוגי, זה אומר שהוא נר שלם. בדרך כלל אנחנו מוצאים בחפירות שברים, שברים קטנים, קצת יותר גדולים, למצוא נרות שלמים זה סוג של חגיגה בשבילנו.
וואו.
זה קורה, כן. אבל ככה עוד באתר ארכיאולוגי שלא נכפר על פני השטח, זה דבר שהוא מיוחד. אז זה דבר אחד. אחר כך, כמה מילים לגבי התקופה.
אז אני אשמח, אגב, למה שימשו הנרות האלה? לאור, לתאורה, או גם למשהו דתי?
הקשבתי לשיחה שלך קודם עם הדוקטור, וכמה מים זרמו בים שלנו מאז שהשתמשו. הנרות האלו הם בעצם כל החרבות וכל הדברים שדיבר. זה מה שהיה לנו פעם. היו מיכלים קטנים שבתוכם שמו שמן זית, לעתים גם שמנים אחרים, שמו פתיל, הדליקו את הנרות, והנרות האלה היו אמצעי התאורה. בדרך כלל זה היה אמצעי תאורה. השתמשו בהם גם כסמלים ובמערות קבורה ועניינים דתיים ופולחנים, אבל השימוש הביתי, הדומסטי הפשוט, הוא שימוש פשוט לתאורה פשוטה.
הגיוני, כן, אנחנו מכירים את זה מתקופות של הפסקות חשמל, ואז כשחוזר האור אנחנו נכנסים לדיכאון, כי התרגלנו כבר לאור הנרות. אבל בואי ספרי לנו מעט על התקופה, כי זו תקופה מרתקת ואנחנו לא יודעים עליה הרבה.
נכון. רגע, רק מה שעוד אני רוצה לספר זה על איך אנחנו יודעים לאיזה תקופה הנר הזה.
בשמחה.
היום יש לנו, היום מאוד מאוד קל לדעת מה וממתי והדברים, אבל איך אנחנו יודעים ממתי הדברים פעם? איך אני יכולה להגיד לך בכזה ביטחון שהנר הזה הוא מהתקופה ההלניסטית, מראשית המאה השנייה לפני הספירה, מלפני, כלומר, בערך 2,200 שנה.
לפני 2,200 שנה, גבירותיי ורבותיי. אוקיי.
נכון, מדהים.
איך ידעת?
לכל תקופה. לכל תקופה יש את המאפיינים המיוחדים שלה. אם נסתכל על הטלפונים של כולנו היום ועל הטלפונים שהיו לנו לפני שנה או לפני 20 שנה או לפני 100 שנה, אנחנו רואים שכל שנה יש לנו התפתחות. היום היא בקצב אטומי. פעם ההתפתחויות היו קצת יותר איטיות, אבל היו התפתחויות. אז הנרות הקדומים הראשונים שבהם אנשים השתמשו היו קערות פשוטות שעשו אותם באובניים, טכניקה מאוד פשוטה, הם לא היו מותרים, הם פשוט היו חפצים פרקטיים. בתקופה הפרסית, לפני בערך 2,500 שנה, הייתה התקדמות טכנולוגית מאוד מאוד משמעותית, שהתחילו להשתמש בנרות, עדיין הם עשויים באובניים, אבל סגרו אותם. זה לא נרות פתוחים שכל השמן יכול להישפך אליה, הם סגורים, הוסיפו להם חרטון, וככה בעצם כל האור הזה קלו בתוך מיכל קטן, ממוקד, נחמד, נותן לך תאורה לארבע שעות, וכיף.
Okay.
בתקופה ההלניסטית, ממש אבל לא בראשית התקופה ההלניסטית, אלא בתקופה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, יותר של החשמונאים, התחיל נכנס חידוש נוסף לעניין הזה, וההשראה שלו היא המערב, כמובן. בתקופה הזו, בתקופה ההלניסטית, יש הרבה חידושים שהגיעו מהמערב, ביחד עם המאגרים, השליטים, כל ההתייבנות, שזה נושא שאולי הוא קצת יותר מוכר.
כן, מה השדרוג באמת?
ואז השדרוג, בדיוק, זה ממש שדרוג. התחילו לייצר נרות לא באופניים, אלא בתבנית. מה זה אומר? זה אומר שיש, מייצרים את הנר בשני חלקים נפרדים, חלק עליון, חלק תחתון, את שני החלקים שיוצרו בנפרד, וואו. מחברים יחדיו. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו שני דברים. דבר ראשון, הטכניקה הזו יחסית מאפשרת איתור המוני, ודבר שני, מאפשרת לנו לעשות איתורים, איתורים מדהימים, איתורים שבעזרתם אנחנו לומדים עוד ועוד על התקופות.
וזה הנר שנמצא, הוא מורכב משני חלקים?
נכון, עכשיו, וואו. אנשים שמסתכלים עליו בפעם הראשונה לא מזהים את זה, כי אין עליו איתורים. זה ממש השלב הראשון, הראשון בהתפתחות של הטכניקה הזו. ולי זה ככה היה מאוד נחמד לראות את בלטה. הנר הזה.
תראה, אנחנו נעצור את השיחה כאן, כי נגמר לנו הזמן, אנחנו עוברים למבזק, אנחנו נודה לך, אבל בשבוע הבא אנחנו רוצים הסבר על התקופה מפיך, ברשותך.
בשמחה, אני רק אם אפשר אשמח להזמין אתכם, אם מישהו רוצה למצוא נר שכזה, או ממצאים אחרים, היום יש הזדמנות מיוחדת, פתחנו את אתר אושה עתיקה, ליד צומת סומך לחפירה, פתוח לקהל, ומוזמנים במסגרת ימי מורשת. תודה רבה.
אז אני בדרך לשם, תודה רבה דוקטור עינת אמברמון, תודה רבה, אנחנו יוצאים לשם עכשיו להתראות, יוצאים.
מעולה, להתראות, ביי. ביי ביי.
ועכשיו, ברשותכם, אנחנו עוצרים את השיחה הזו כדי לעבור לפינת החפיצים שלנו, פינת הגאדג'טים. אריאני, מקווה שאתה מרוצה מהאנדר המוסיקלי שיתרה ענת רחל אורי לפינה של אריה גולדנברג, הוא איש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי קם בהרצה, קוראים הכל אפשרי. אריה עושה אצלנו פינת חפיצים, אבל לא מדובר בחפיצים בסגנון הדובי המאבהב, שהוא גם קוטה שום, מחדד ומשמש מתקן לקטורת מחנות פופ בקומה השנייה במרכז מסחרי, לא חשוב שמות, אלא חפיצים שבאמת עוזרים לחיים שלנו. אז שוב שלום לאיש הגאדג'טים והחפיצים שלנו, אריה גולדנברג, שגם הביא איתו אורח. אני רואה שאתה לא מסתפק, אתה נותן כאן שואו.
כן, כן, צריך ממש תגבור לדברים כאלה.
לגמרי, אתה הדודו טופז של תאגיד השידור כן. הישראלי, קם בארצה.
טוב, אתה יודע, יש קשר, טופז גולדנברג.
נכון, זה השם המקורי של דודו טופז, אתה צודק לגמרי, נכון.
אז קודם כל חנוכה שמח, והפעם אנחנו נתמקד ביישומון, שנקרא Right Here. בואו אנחנו נשמע מה...
יישומון שנקרא Right Here.
כן.
אוקיי.
זה יישומון שאדם שעומד, שהוא לא רואה, ועומד בפתח בניין, הוא רוצה להיכנס, הוא לא יודע מה מימינו, מה משמאלו. אנחנו נשמע אולי בהתחלה את הקטע שאנחנו הסרטנו, אמנם אנחנו נשמע את זה רק באודיו, אבל אנחנו נשמע את זה בבקשה.
אוקיי.
אנחנו נמצאים במרכז תל אביב, בבניין שאני לא מכיר, אני רוצה להיכנס לבניין, ואני מבקש מהמערכת לתת לי חיווי קולי. מה מצד ימין שלי, מה מצד שמאל, מה הלאה, מה לאחור. אני אכנס לבניין, אני אפעיל את המערכת ונשמע את החיווי הקולי.
הנכם נמצאים בבניין הממוקם ברחוב קרמניצקי 3. בבניין שתי קומות. הנכם נמצאים בקומת הקרקע. להתמצאות השתמשו בכפתור אוריינטציה 360. יפה. לסיוע השתמשו בכפתור קריאה לעזרה.
יפה, אז אני מעביר את זה ל-360 מעלות.
אוריינטציה 360 מעלות.
ומכוון?
כפתור.
אני מכוון את זה.
לחץ על מנת לקבל מיין על הכיוון שאלה. המשיכו
בחירות וכ-8 מטרים.
דלת הכניסה לחנות הדיקה נמצאת מימינכם.
שמע.
המשיכו בכיוון זה לאורך המסדרונית. המשיכו בכיוון זה עד למעלית. לחצן הקריאה למעלית נמצא מימין לדלת המעלית.
וכאן צריך
לאחר לצייר. הכניסה למעלית, קופסת הפיקוד הנגישה לבחירת הקומה הרצויה נמצאת מימינכם. המעלית יורדת לקומות מינוס שתיים, מינוס אחת, בהן חניונים תת-קרקעיים, ועולה לקומה אחת.
זה נותן חיווי קולי, זה נותן את המיקום, איפה היציאה, איפה המעליות, איפה החנות. הכל נגיש וככה
אפשר להתמצא. טוב, אז זה... רגע, קודם כל, מה שמענו? זה היה נשמע כמו קטע מסרט עתידני, שבו אתה אריה מרגל, ומנסה לחבל בתאגיד השידור הישראלי, בגלל פרשיית 88 FM.
אז נכנסתי לבניין, ומיד המערכת נתנה לי חיווי קולי, איפה המעלית, איפה הכפתור שהוא בצד ימין, כי יש מעליות שהכפתור בצד שמאל, יש בצד ימין. דרך אגב, במקום שהיינו, מעלית נגישה לחלוטין, כשנכנסים יש פיקוד ממש
נגיש. אז רק נספר ברשותך, אריה, למאזינים, אתה לא רואה, נכון? נכון, אתה מתקשה נכון. בראייה עד כדי כך שאתה לא רואה. נכון. והמערכת הזו עזרה לך. בוא, ספרו לנו, אולי אנחנו נפנה לרגע לגיל אלגרבלי, שהוא סמנכ"ל טכנולוגיות ראש ומייסד שותף של Right Here, שאתה פיתחת את האפליקציה הזו?
נכון.
עכשיו בוא כן. ספר לי, היא יושבת בטלפון, איך הדבר הזה עובד? מה, איך, אנחנו רק שמענו, לא ראינו, אז איך נכון. הדבר הזה עובד?
נכון, אז קודם כל אולי אני אגיד שבראש ובראשונה, שבכלל פיתחנו את האפליקציה הזאת, אז המטרה הייתה באמת לתת עצמאות הרבה יותר גבוהה לעברים ולקויי ראייה, בדיוק באותם מרחבים ציבוריים יומיומיים, שכל כך אנחנו רגילים להיות בהם ביומיום. ולצערנו לעברים ולקויי ראייה זו ממש משימה ממש ממש קשה מהרגיל.
תגידי, אתה איש הייטק, אתה רוצה ודאי להרוויח כסף, זה הקהל שאתה רוצה לפנות אליו? מדוע לא עוד אפליקציה שמאפשרת להעלות תמונות בבגדי ים עם דאק פייס? מה קורה לך עסקית?
אז אין ספק שהיה באמת,
אתה רוצה למות עני?
לחלוטין, לחלוטין. הערך, באמת מה שחשוב באפליקציה אצלנו, פרט לזה שאגב יש פה מודל עסקי, וזה בסדר, אנחנו גם מתקיימים יפה מאוד כחברה שעד היום לא קייסה אפילו שקל, אבל בפן הערכי פה באמת, אני חושב שזה הסיפוק היומיומי שאנחנו קמים איתו.
אין ספק שמדובר, אם כבר באמת השקעה של ידע וכסף וכו', אז קודם כל כל הכבוד כמובן, כי אתם באמת משפרים את חייהם של הרבה מאוד אנשים שלא מסוגלים לראות. אפליקציה שעוזרת להתמצא, אריה, אתה מאשר שהאפליקציה היא עובדת, היא פרקטית?
היא בהחלט פרקטית, היא עובדת, היא נותנת ממש מידע, מה מצד ימין, מצד שמאל, מדרגות נאות, היא נותנת ממש חיווי קולי, הכל דבר, וגם כשהמסדרון הוא ארוך, כמו שהיינו באותו מקום ששמענו, יש נקודות גישה, זאת אומרת, יש כמה חיישנים, וזה מספר מתי יוצאים מנקודת הגישה הראשונה אל השנייה וכו'. אז אולי נמחיש...
בשמחה.
אולי אתה יכול כן, לתת לי ליד...
רגע, הנה. איך זה עובד, האפליקציה?
אז בדיוק. אז,
כן, אני... רק רגע נגיד שאני מחזיק ביד כרגע את החיישן, זה כמו איזה אכברון קטן, ובתוך זה יש את כל, את כל המידע, זה דבר מדהים.
די, נו, כאן, בדבר הזה, בוא נראה את זה, אני אקח את זה ואראה את זה למצלמה. זה מין, כמו אבן פלסטיק מוזרה.
נכון, יהלום, אנחנו אוהבים לקרוא לזה יהלום, ובעצם מה שנמצא כאן זה בעצם חיישן שמאפשר לנו לזהות את המשתמש במקומות סגורים, איפה שאין GPS שמוכר לנו כל כך, אז זה מאפשר לנו לזהות את המיקום של המשתמש בתוך הבניין.
עכשיו, ספר לנו איך זה עובד, מה הטריק מאחורי?
מעולה. אז מהרגע שבאמת פרסנו את החיישן הזה, נוצרה בועת שידור שמבוססת על טכנולוגיה של בלוטוס, ובעצם המשתמש שנכנס עם האפליקציה של Right Here לתוך אותה בועת שידור מזוהה לפי המיקום שלו, ואז אנחנו כבר יודעים להלביש על זה תוכן ההנגשה הרלוונטי, שבשלב הראשוני קודם כל, מה שחשוב לדעת זה איפה אני בכלל. אז זה הנושא של התמצאות, איפה אני נמצא, מה לידי, אולי אפילו מכשולים שנמצאים פה ששווה לשים לב אליהם.
איך האפליקציה רואה? זאת אומרת, איך היא מתרגמת את מה שהיא רואה למלל?
אז יש פה באמת עבודה שלפני שמקום כזה שבא והתוכן שנאמר כבר וכל בצורה נגישה, אנחנו מגיעים לפני ובעצם עושים תהליך של מיפוי. אנחנו שמים את אותם נקודות, את אותם חיישנים בנקודות עניין בתוך המבנה, שזה יכול להיות הכניסות, המעליות, השירותים, בעצם כל נקודת עניין במקום הזה, ועל זה אנחנו מזינים גם תוכן שאותו משתמש, לקוי ראייה או עיוור, יקבל בצורה קולית באמצעות האפליקציה.
רגע, אבל אתה חייב למפות את המציאות באמצעות החיישנים
נכון,
האלה?
נכון, בגלל זה הפתרון שלנו הרבה חושבים שזה זה לא פתרון לקחת אותי מ-A ל-B, זה פתרון שהוא באמת חלופה קולית למה שאנחנו רואים בעיניים. זאת אומרת, לנו קל לראות את השלט של השירותים בעוד 10 מטרים לצורך העניין. אנחנו בעצם אומרים את זה בצורה קולית ויודעים למפות ממש מה יש בהמשך המסדרון, מה מאחוריי, מה מקדימה, אותו משתמש, אריה התנסה בזה, זה באמת אותו פיצ'ר של הכוונה, יכול לקחת את מכשיר הפלאפון ולכוון אותו בדיוק כמו שלט, לכל כיוון ולדעת מה קורה בהמשך הדרך,
אוקיי,
וממש
מעניין.
מצייר
עכשיו,
לו מסלול.
גיל, איך מתייחסים בעלי הבתים, המנהלים, לכך שאתם פונים אליהם ומציעים דבר כזה?
אז זו שאלה מצוינת, כי אנחנו נפגשים בכל מיני סוגים באמת של בעלי עסקים, אפשר להגיד באמת שרוב גדול של הבעלי עסקים מבינים את הצורך האמיתי של, של ההנגשה ואת הערך יסוד הבסיסי הזה החברתי של להנגיש מקום ולתת השירות לקהל שהוא רחב יותר. בין אם זה מטעמים של רגולציה, אבל בין אם זה מטעמים באמת חברתיים, אמיתיים, שזה מקום שצריך להיות נגיש. יצא לנו גם להתקל בכל מיני מקומות של אנשים שאלו, אני לא ראיתי פה אף פעם בן אדם עיוור לצורך העניין, אז לא נראה לי שצריך.
אולי לא היה בן אדם עיוור כי לא היה את הדבר הזה, כמובן.
בדיוק, אז בדיוק אותו שקול שיגיד, לא ראיתי פה אף פעם מישהו על כיסא גלגלים, כי, אבל מצד שני אין לי פה רמפה.
תגיד,
אז...
אני חייב לשאול שאלה לסיום, זה נשמע מרתק ומדהים, איך הגעת לעסוק בזה?
אז
אתה הרי רואה טוב.
נכון.
אז...
אז בכנות, אנחנו הגענו בכלל מהטכנולוגיה הזאת לפני 3 שנים, רצינו לעשות איזה משהו שהוא, התחלנו מעולמות של כימונאים, קניונים, מבצעים, הבנו שזה עולמות שכבר די, הם מעושים, אנחנו רוצים לעשות משהו שבאמת מייצר אימפקט, מפה לשם, איכשהו באמת הוא עלה צורך מכל מיני כיוונים לעולמות של נגישות שאז לא הכרנו בכלל, ואני והשותף שלי עידן, באמת אמרנו, בוא ננסה, נבחן את זה, התחלנו את זה כסייד פרוג'קט לחלוטין, וראינו את השינוי שהוא כל כך ענק, את הפידבקים המשתמשים, שפשוט החלטנו לעשות פיבוט לעולם הזה לחלוטין.
איפה החיישנים האלה נמצאים? בבניין כאן של תאגיד השידור הישראלי יש?
אז גם בבניין כאן של תאגיד השידור יש חיישן, ומי שרוצה לדעת איפה הם נמצאים כל המקומות הנגישים, אז יכול להוריד את האפליקציה, ויש רשימה מסודרת של כל המקומות.
יש לי עוד שאלה, בבקשה.
ארי, אבל אל תכביד עליו בשאלות, כי אתה צולב אותו בשאלות, האיש מזיע. זה לא רעיון, זו חקירה.
זה
יותר גרוע מפרשת החקירות שלא חשוב שם.
אולי באמת הוא יזיע עכשיו לקראת השאלה הבאה. מה אתם מפתחים? אתה יודע שחלום של אנשים שלא רואים זה ללכת ברחוב, ושהאפליקציה תקרא את שמות העסקים, למשל, מסעדת דודו ארז, אכול כפי יכולתך, שלם לפי מצפונך.
בקרוב לאור כמות הופעות הסטנדאפ, אני אעבור לפתיחת שיפודיות. כן.
איך זה, אתם מפתחים דברים כאלה?
לחלוטין. אז קודם כל, בשנה באמת האחרונה התעסקנו יותר בעולמות של תוך מבני, של איך אנחנו מנגישים את אותם מבנים, שזה בתי חולים, בתי מלון, קניונים, בתוך הבניין. ואני יכול להגיד שב-2018 אנחנו באמת ככה גם בוחנים איך אנחנו מייצרים חוויה משלימה יותר גם בעולמות של אאוטדור, עולמות חיצוניים, בדיוק כמו שאתה דיברת, של להסתובב פשוט ברחוב ולקבל את התוכן הזה, על מנת שאותו משתמש כבר מהבית יוכל להוריד את האפליקציה ולהגיע איתה עד למקום הנגיש עצמו, וגם להתמצא במקום הנגיש עצמו.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, אריה? כי אנחנו רוצים לדבר על מטר המטאוריטים שמגיע הלילה לסיוע, ברשותך.
בכל זאת, משהו שכן מעניין, זה, אתה עומד בתחנה ואתה מתקרב, האוטובוס פתח את הדלתות, אתה שואל מישהו על ידך, איזה מספר אוטובוס זה? זה בקרה, תקרא על האוטובוס, כתוב הכל. אתם יכולים, נגיד, לפתח משהו שהאוטובוס מתקרב, אוטובוס מספר 66 מתקרב לתחנה, אחריו אוטובוס 74.
אז זו גם שאלה מצוינת, וגם אריה, אתה סיבכת אותנו, כי פורמט של לעשות דמויות, זה זרחוביץ' וטייכר, ועכשיו נקבל תביעה, עשית דמות, אז בלי דמויות, בבקשה, בלי דמויות. אוקיי, בבקשה.
אז כן, אז לשאלתך, אז קודם כל זה פידבקים שאנחנו כל הזמן נהנים לשמוע את זה ממשתמשים, כי זה פידבקים כל כך נכונים, ואנחנו כל הזמן רואים איך אפשר לשפר את החוויה, ואני יכול להגיד שאנחנו כיום, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו משתמשים גם באפליקציות צד ג' שעוזרות כמו מוביט לצורך העניין, שהן גם אפליקציות נגישות ויכולות לתת את אותו נדבך נוסף. כבר כיום דרך האפליקציה יש גם התממשקות לאפליקציות כמו מוביט וגט. ומה שאתה אומר בעצם כמכלול של חוויה, אנחנו גם רוצים באמת לאפשר את זה, ואני מקווה שכבר נוכל לאפשר בשורות טובות.
אנחנו מחכים וזה ראוי לציון, אם כבר הייטק ואם כבר כסף, 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 הנה אנחנו שומעים על סיפור שיש בו ערך הרבה מעבר לדברים האלה, וערך להרבה מאוד אנשים, בכלל מעשה שהוא נכון, טוב, בכל מובן אפשרי. תודה רבה לשניכם, גם לגיל אלגרבלי, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי ומייסד שותף של Right Here, וגם לאריה גולדנברג, איש הרדיו.
וחנוכה שמח.
חנוכה שמח כמובן, תודה רבה. אנחנו ברשותך, גיל, אם תוכל להעביר את האוזניות באמצעות טכנולוגיית העברת האוזניות לפיזיקאי דוקטור בועז קרני הראל, אני רוצה עוד לחלץ ממך הסבר לדבר על הנורות, כי מאזינים רבים, הרי תישארו איתנו, אתם מוזמנים להישאר איתנו עד סוף השעה הזו, מאזינים רבים שואלים אותנו באמת על איך עובדות נורות בבית, ואז נעבור לעניין הבא. כי אנחנו לאחרונה מופצצים בשלל סוגים של נורות. הנורות המקוריות שכבר בחלקן אסור להשתמש פתאום, או שאסור למכור, אם אני אדייק, נורות של חוט להט. כן, נורות לליבון. יש נורות פלורסנטיות, שזה הנורות החסכוניות, ונורות לד.
נכון.
אז איך כל אחת מהן עובדת?
אז זה שלוש טכנולוגיות שונות. נורות ליבון, הנורות המקוריות, הנורות הראשונות שיוצרו על ידי, הומצאו על ידי תומאס אלווה אדיסון, כשמן כן הן, הן נורות ליבון, יש מהן חומר מלובן, חומר מאוד חם.
עד כדי כך שהן מהירות.
עד כדי כך שהן מהירות. חומר חם, פולט אור, למעשה, אני יצא לי לעבוד עם... עם מהנדסים שיכולים להסתכל ולפי הצבע שפולט חומר חם לדעת מה הטמפרטורה שלו. טמפרטורה של חוט להט בנורת ליבון טיפוסית היא מתנדנדת בין 2500 ל-3500 מעלות
וואו,
צלסיוס.
וואו, זה לא סתם שזה נשרף מתישהו הדבר הזה.
נכון.
זה עומס.
נכון, ומה שקורה זה שכאמור, חומר חם פולט אור, לכל טמפרטורה יש את הצבע המתאים לה, וכשיש לנו מספיק צבעים, כשאנחנו עוברים את הטמפרטורה, והחומר פולט גם אור אדום, גם אור צהוב, גם אור כחול, אז אנחנו רואים לבן.
אור לבן כן? שהוא הרכב ערבוב של כל הצבעים.
נכון
עכשיו,
מאוד.
עכשיו, זה נחשבת, הנורה הזו נחשבת לפרימיטיבית יחסית, או בזבזנית?
היא מאוד מאוד בזבזנית, מכל האנרגיה שנכנסת לתוך הנורה, בערך אחוז מתרגם לאור, השאר מתרגם לחום ומתבזבז.
אחוז אחד?
בערך,
וואו.
בערך, כן.
אוקיי, אז מהי נורה חסכונית או נורה פלורסנטית?
אז נורה פלורסנטית זה בעצם שפורפרת שיש בתוכה גז, ודרך הגז הזה אנחנו מריצים אלקטרונים. האלקטרונים נתקלים במולקולות של הגז, מעבירים להם אנרגיה בהתקלות, בהתנגשות הזו, והגז פולט אנרגיה, פולט את האנרגיה הזו, האנרגיה העודפת, בצורה של אור.
רגע, זה קשור לפלזמה שסיפרת עליה?
זה בדיוק.
זו פלזמה.
זו פלזמה. כן, בעקבות ההתנגשות נוצרת
בנורות, מה שקוראים ניאון, בעבר קראו לנורות פלורסנטיות נורות ניאון, כי ככל הנראה זה היה אחד הגזים הראשונים שהשתמשו בזה.
נכון מאוד.
אז מדובר בגז ניאון שמגיע למצב של פלזמה.
נכון, נכון מאוד.
ולכן פולט אור.
נכון, עכשיו בנורות הפלורסנטיות שיש לנו בבית זה קצת יותר מורכב, כי הגז שבפנים פולט אור שרובו אור לא נראה, הוא אור אולטרה סגול, ונורות הפלורסנט מצופות בפנים בחומרים שיודעים לקלוט את האור האולטרה סגול הזה, כאנרגיה, ולפלוט את האנרגיה, אז בדרך כלל יש לנו שלושה חומרים שונים, אחד שפולט צבע כחול, אחד שפולט אדום, ואחד שפולט ירוק, מה שנקרא RGB, Red, Green, Blue, וזה נותן לנו את האור הלבן. אגב, אני הבנתי, אני לא יודע עד כמה זה נפוץ בארץ, אבל אני הבנתי שזה יותר נפוץ בחול, להשתמש בזה לצרכים פרסומים, למשל בסופרמרקט, במחלקת בשר, יש נורה שפולטת יותר אור אדום, ואז הבשר נראה יותר טרי ומפתה,
די.
במחלקת ירקות יותר אור ירוק וכדומה.
אם כן, מעשה נוכלות בסופר.
שוב, אני לא יודע עד כמה זה נפוץ
לא,
בארץ.
לא, בוא נפיץ את השמועה. אם כן, רמרות במחלקת הבשר, אנחנו קוראים לכם להפוך לטבעוניים.
הנורות האלה, אגב, הן באמת ניצול האנרגיה שלנו הרבה יותר טוב, הן כבר מנצלות סדר גודל של 20-25% מהאנרגיה.
אבל הן מהבהבות ומדכאות.
הן מהבהבות, מדכאות זה עניין אישי, אבל כן, הן מהבהבות, כי החשמל שזורם בנורה, יש לנו מה שנקרא זרם חילופין, זרם חשמלי שעושה הלוך חזור.
זאת אומרת, הוא מתהפך כל הזמן.
הוא מתהפך כל הזמן.
בשנייה, הנורה פלורסנטית מהבהבת בין 50 ל-60 פעם בשנייה, נכון?
נכון. נכון מאוד.
מוזר קצת.
ככה זה עובד. אבל זה יותר מהיר ממה שהעין שלנו קולטת.
כן, נכון.
ולכן זה נראה לנו רציף.
נכון, כן, אנחנו לא מבחינים בכך. הסבר על נורת לד ברשותך נעשה בתחילת השנה, השעה, לא השנה, אלא השעה השנייה. כן, אנחנו רוצים לעבור ברשותך לשמיים שלנו, שגם הם מוארים לאחרונה יותר מהרגיל בזכות מטאוריטים, והלילה מגיע לסיום מטר מטאוריטים שנקרא מטר הג'מינידים. אנחנו רוצים לומר שלום למי שיספר לנו על התופעה הזו שהלילה מגיעה לסיעה. שלום ליואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת Space IL. שלום.
בוקר טוב דודו ובוקר טוב בועז.
אז מה הוא מטר, מה זה הדבר, מה זה הג'מינידים?
אז קודם כל תיקון קטן, זה מטר מטאורים. מטאוריטים זה השם של המטאורים אחרי שמגיעים לקרקע. המטאורים האלה בדרך כלל לא מגיעים לקרקע.
רגע, אתה יודע מה, אני באמת רוצה לרגע לעמוד על ההבחנה הזו. קוראים לזה מטר מטאורים, אבל זה לא מטאור גדול שמתנגש בכדור הארץ, אלא מטאוריטים קטנים, נכון?
כמו רוב המטאורים. רוב המטאורים לא פוגעים בכדור הארץ, הם פוגעים בשכבות האטמוספירה הגבוהות, ושם הם מתנדפים והופכים להיות חלק מכדור הארץ.
אז הם רסיסים קטנים.
נכון.
כן. אוקיי, אז מהו מטר הג'מינידים?
זה בעצם מצב שבו כדור הארץ עובר דרך שובל של רסיסי סלע ומתכת, שהמקור שלהם הוא בדרך כלל כוכב שביט. פה זה יותר אסטרואיד מאשר שביט, במקרה של המטר המסוים הזה. וברגע שהם חולפים, פוגעים בשכבות האטמוספירה של כדור הארץ, הם בעצם פוגשים את האוויר, ובמהלך התעופה שלהם, במהירויות של עשרות קילומטרים בשנייה, הם דוחסים את האוויר, מה שגורם לו להתחמם, להתלהט, להפוך לפלזמה, כמו שדיברתם עליו, על זה קודם, המושג הזה.
כן.
וזה האור שאנחנו רואים גם. ובגלל החום הגבוה והלחץ, בדרך כלל זה מפורר אותם לחלוטין, מעדה אותם, והם פשוט נשארים באטמוספירה ברסיסים מאוד מאוד קטנים.
רגע, אפשר לראות את הרסיסים האלה, את המטאוריטים מישראל?
כן, אפשר לראות אותם מכל, אפשר לראות אותם מכל מקום, בלילה כמובן. הם נקראים ג'מינידים בגלל שהם נראים כאילו הם מגיעים מכיוון קבוצת הכוכבים תאומים, ג'מיני. שזורחת בסביבות אמצע הלילה, אם אני זוכר נכון, היום. אבל אפשר לראות את המטאורים במשך כל הלילה. כמה יראו, זה תלוי בכמה זיהום אור יש מסביב.
כן, זיהום אור הכוונה היא לכל הנורות שלנו שפולטות יותר ויותר אור, עד כדי כך שאנחנו כבר לא רואים את השמיים.
נכון, או פנסים שמכוונים לכל מיני כיוונים פחות טובים מאשר לאן שאנחנו צריכים אותם, שזה למטה.
עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה, איך זה שהתופעה הזו מתרחשת בתאריכים פחות או יותר קבועים פעם בשנה?
כי אותן שאריות, אותן שאריות של זנב שביט או אסטרואיד נשארות במסלול סביב השמש, וכדור הארץ עובר דרכם במסלול שלו פעם באותו תאריך, פחות או יותר. עכשיו, זה לא בדיוק אותו תאריך, הריכוז שלהם הוא באותו תאריך, אבל זה יהיה פלוס מינוס יום, לפעמים קצת יותר.
והלילה, כל המטר הזה, מטר המטאוריטים הזה, מגיע ל-C. הוא מגיע למקסימום שלו, וזהו.
נכון, הוא נמשך ככה גם, זאת אומרת, אפשר לראות אותו גם ביום שאחרי, אבל זה בערך זה. ואז המטאורים של החורף, למשל, הם הרבה יותר מבאסים, כי יש עננים וקר לצאת החוצה בלילה.
ואז אי אפשר לראות, כן. גם קר וגם נתקשה לראות את הדבר הזה. טוב, מתי צפוי להיות מטר מטאוריטים נוסף? אני משער שזה לא האחרון שמגיע באופן קבוע.
זה לא האחרון, יש די הרבה בשנה, אבל כן. רובם די חלשים, כמעט לא רואים בהם מטאורים, אלה הם כן נמצאים במקום מאוד מאוד חשוך, אבל יש כמה מאוד מומלצים, בעיקר אלה שבקיץ, שאז הרבה יותר נוח לצאת אליהם, אז יש את הפרסאידים באוגוסט, ויש בנובמבר את הלאונידים.
כן.
קבוצת לאו, אריה.
כן, שזה עוד מטר דומה, מכיוון אחר.
נכון, כן. נכון, ולכל אחד מהם יש את המהירויות האופייניות להם, ולפעמים את הצבעים שאופייניים להם, והמטר מטאורים שבו יש קצב מטאורים גבוה, זה משהו שממש ממש שווה לצאת ולצפות בו.
טוב, זה מרתק. אריה, אתה רוצה לשאול שאלה?
כן, על איזה כמות מדובר, שאנחנו מדברים על מטאוריטים שנופלים, על מה אנחנו מדברים, מיליארדים, מיליונים, על מה?
תראה, ביום רגיל כדור הארץ מוסיף לעצמו טונות רבות של מטאורים. אוקיי? אנחנו כמובן לא רואים את כולם, חלקם נופלים גם בצד של היום, אבל אז בלילה אם אנחנו נמצאים במקום מאוד חשוך ומסתכלים למעלה, גם כשאין מטר מטאורים רואים מטאור פעם בדקות ספורות. בזמן שיש מטר מטאורים אפשר לראות לפחות אחד בדקה, אם לא יותר. לפעמים רואים אותם אפילו שניים בו זמנית. לפעמים יש תופעות הרבה יותר מגניבות מזה, של, של כדור אש, של מטאור שהוא כנראה קצת יותר גדול, שמתפוצץ תוך כדי הפגיעה שלו באטמוספירה. ועוד כל מיני תופעות כאלה מאוד, מאוד, מאוד מעניינות ש, שרואים אותם. יש גם את אלה שסופרים אותם ו, ומציינים בדיוק מה הם ראו ומאיפה הם הגיעו, וככה אפשר להוסיף לה, לסטטיסטיקה. אני יודע ש... האגודה הישראלית לאסטרונומיה עושה הרבה פעילויות כאלה, אז אני ממליץ לכם, למי שמעוניין, להתעניין בזה.
אולי האפליקציה שלכם תספור לנו גם את המטאוריטים ותעזור לאנשים שלא רואים אותם.
לראות אותם.
אני פונה פה לגיל אלגבלי. טוב, אני רוצה להודות מעומק הלב ליואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת ספייס אייל. זה המרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב וחג שמח.
בוא נחזור לדבר על אור. אמרנו שאור זו תופעה אלקטרומגנטית שאנחנו במקרה או לא במקרה מסוגלים לקלוט בעיניים, בניגוד לחום, בניגוד לגל רדיו, בניגוד לגל מיקרוגל, נכון?
נכון מאוד. אותם
אנחנו לא מסוגלים לראות. ודיברנו מעט על הטווח של האור, האור החלש ביותר, או בעל התדירות הנמוכה ביותר, הוא האדום, נכון? מתחת נכון. לאדום יש לנו את האינפרה אדום.
שזה בעצם חום.
זהו, אינפרה אדום זה חום.
זה חום,
כן. כן. שלטים היום עובדים על אינפרה אדום לדעתי, לא? השלט שכשאני מעביר ערוצים בטלוויזיה, זה עובד על אינפרה אדום.
זה עובד.
ידוע כן. לי, כי אני יודע שכשיש פתאום שמש שמכה על השלט, זה מפסיק לעבוד, כי כנראה שזה משבש את החום שם. אני ממליץ לכם לנסות
להיות.
בבית.
לא, לא שמתי לב, אבל
יש לי מכות לך. חום על השלטים. אוקיי? והאור החזק ביותר, או העצמתי ביותר, הוא הסגול, ומעליו יש לנו את העל סגול, סגול, נכון?
כן. שכולל בין השאר את הרנטגן, נכון. נמצא בה. תחום שמעל הסגול, בתדירות הגבוהות מעל הסגול.
וזה כבר, זו עוצמה שמסוגלת גם לפגוע בנו, נכון?
נכון מאוד.
בעוצמות שונות או במשך זמן מסוים. טוב, התחלנו לדבר, הייתה שיחה מרתקת על ההבדלים בין הנורות. דיברנו על נורת ליבון, שהיא הנורה, כשאנחנו רגילים אליה משנות ה-70, 80, 90, נורה עם חוק להט שמתלהט. נורה בזבזנית מאוד באנרגיה, אבל האור מאוד יפה. האור הוא טבעי ונעים לעין. אבל כן, היא בזבזנית. אמרת שרק 1% מהאנרגיה שזורם אליה באמצעות חשמל הופך להיות אור, וכל השאר מתבזבז כחום. כן, אבל האחוזים הם כנראה של בזבוז, נכון?
נכון מאוד.
מדברים
נכון
על בזבוז, מאוד. ולכן גם בשנים האחרונות נוהגים לעבור, ודאי בשלל מבנים ציבוריים וכולי, לנורות פלורסנטיות, שעובדות בשיטה של פלזמה. נכון, מדובר בגז שנמצא שם, שכנראה מגיע למצב של מטען חשמלי, כפי שאמרת לנו, נכון? גז חם עד כדי כך שהוא...
לא, הוא שם הוא לא חם, הדרך היא קצת אחרת. מה שקורה, כמו שאמרתי, בנורות פלורסנטיות, זה שאנחנו מריצים אלקטרונים דרך הגז, והאלקטרונים האלה מתנגשים במולקולות של הגז.
מעניין, וואו. זה עוד יותר מתוחכם, זה ממש מתוחכם, וכל התהליך הזה פולט אור.
כל התהליך הזה פולט אור, נכון.
עכשיו, כשהסוגים של הגז, יש הרבה סוגי גז שנמצאים בפנים, והם אלה שקובעים את הצבע?
נכון מאוד.
וואו, כן, ואלה השלטים הפלורסנטיים שאנחנו מכירים. לאחרונה התחילו למכור גם בחנויות נורות לד, שיש להם אור או מנקר מוזר אחר מהפלורסנט. מהי נורת לד?
אז LED זו טכנולוגיה אחרת, LED ראשי תיבות של Light Emitting Diode, דיודה פולטת אור.
דיודה זה מוליך למחצה? מהי דיודה?
דיודה זה רכיב חשמלי שזרם חשמלי יכול לזרום דרכו רק בכיוון אחד. אנחנו הזכרנו קודם שהזרם הביתי שלנו הוא זרם חילופין, הוא מחליף כיוון.
נכון.
דיודה יודעת להעביר זרם רק בכיוון אחד, אכן בונים דיודות באמצעות מוליכים למחצה.
אוקיי. זאת אומרת, זה לא, אין חפיפה בין המושגים.
לא, אין חפיפה.
מעניין, אוקיי.
ומה שקורה ב...
היא פולטת אור?
אז מה שקורה בדיודה של ה... בדיודה שבלד, יש שני מוליכים למחצה, יש שצמודים אחד לשני, יש שם מה שנקרא צומת, והמטענים החשמליים זורמים ממוליך אחד למוליך אחר, כאשר במוליך הרחוק יותר, המוליך שאליו הם מגיעים, הם בעצם באנרגיה יותר נמוכה. יש איזושהי מדרגה של אנרגיה, איזושהי נפילה של האנרגיה, וההפרש הזה, ההפרש הזה נפלט בדמות אור.
כמו מין מפל של אנרגיות?
בדיוק.
ומה ש...
הרע של המפל שאנחנו חושבים עליו במים
הוא האור. הוא האור שנפלט. וואו, איך עלו על הדבר הזה? איך הגיעו לזה?
שאלה טובה, האמת היא שאני לא יודע, אני לא איש טכנולוגיות, אבל כן, זה מדהים, לדים שונים, זאת אומרת, הפרשי אנרגיה שונים נותנים לנו צבעים שונים.
וואו.
וזה, אז הלדים הראשונים היו לדים שהיו אדומים וירוקים, זה מה שאנחנו מכירים מהנורות, נורות חיווי, נגיד במחשבים, שיש לנו שהוא בסטנד בי, הוא אדום, וכשהוא דולק הוא ירוק.
שלא רבים זוכרים, אבל כל נושא הלד זה משהו שהוא קדום יחסית. לפני אפילו 20 שנה, לא? הייתה נורת חיווי במכשירים אלקטרונים, וידאו בזמנו, או כל מיני מיקרופונים וכולי, נורה קטנה.
נכון,
שנדלקת ולא נדלקת, וזה לד.
זה, בשלב מסוים, כן. אם זה מספיק ישן, אז היה דברים אחרים, אבל כן, נורת, אחר כך זה היה נורת לד.
אבל אז שכללו את הטכנולוגיה הזו.
למדו לייצר לדים גם בצבעים אחרים, אז ייצרו לדים כחולים, וברגע שיש לנו לדים באדום, ירוק וכחול, אז אנחנו יכולים על ידי צירוף שלהם לייצר הרבה צבעים, ואז התחילו כל השלטי החוצות האלקטרוניים, שהם אוסף גדול מאוד של נורות לד.
וואו.
וכשהטכנולוגיה הבשילה, אז למדנו גם לייצר לדים לבנים, והיום יש לנו פנסי לד ששם ניצול האנרגיה הוא באמת הרבה 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 יותר טוב. אנחנו מדברים
אפילו יותר מנורה פלורסנטית?
יותר מנורה פלורסנטית. לצורך השוואה, אם אנחנו מדברים על נורה ביתית, אז בנורות ליבון היינו משתמשים בנורות של 60 וט. וט זה בעצם אומר כמה אנרגיה יש לנו בכל שנייה. זה יחידת הספק, זה אנרגיה לשנייה. נורת פלורסנט חסכונית תואמת היא נורת פלורסנט של בערך 15 וט, ונורת לד שתיתן פחות או יותר את אותו אור היא של 6 וט.
וואו, זה חסכון אדיר באנרגיה.
נכון מאוד.
אז מדוע באמת לא כולם עוברים לכך? יש
לנורות לד?
כן, זה אור אחר, זה אור שצריך להתרגל אליו.
אז זה אור אחר.
אחר קצת, אחר, כן.
הלבן הוא לבן קצת שונה. בטן עדיין יחסית יקרות לייצור, נורות הלד.
מעניין.
וג', משהו שמאוד קשה לעשות בנורות לד ומאוד קל לעשות בנורות ליבון, זה דימרים, עמעמים. נורת ליבון, אני יכול לשלוט
בעוצמת החשמל שלך? בעוצמה,
כן, ואז הטמפרטורה שלה איתי יכולה להיות יותר נמוכה, ואז אני אקבל אור יותר רך. עם לדים זה קשה לעשות את זה. ואנשים, זה אפשרי, זה קיים, אבל זה קשה.
וזה חשוב לאנשים? יש איזשהו צורך להמען?
העובדה היא שיש שוק, אני רוצה אווירה רומנטית, משהו, זה קצת
יעמם. מעולם לא המעמתי, זה נשמע רק בסרטים שמעממים אור, לא? קונבנציה מהוליווד.
אז בישראל לא מעמם. מתברר שיש שוק.
מסתבר, אוקיי.
אצלי בבית אין.
אין, גם אצלי בבית. טוב, תודה רבה לדוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי תיאורטי ומומחה בתורת המיתרים. וכעת אנחנו עוברים לשיר, אנחנו עוברים לפינת פירוש השירים שלנו, למה התכוון המשורר. היום לכבוד החנוכה, אנחנו רוצים לעסוק בשיר אנו נוסעים לפידים, את המילים כתב אהרון זהב, הלחן הוא של מרדכי זעירה. אנו נוסעים לפידים, בואו נשמע את השיר, ואז נדבר עם דוקטור בועז בן דוד על מילות השיר. בבקשה, בואו נשמע.
Hey, man.
אנחנו רוצים להבין את מילות השיר לכאורה תמים הזה, מי שיספר לנו מה באמת, למה באמת התכוון המשורר, הוא דוקטור בועז בן דוד, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי, הוא מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך.
בוקר טוב.
אוקיי, את השיר הזה אנחנו מכירים כשיר חנוכה.
אני עכשיו חייב להתחיל את הפינה בצורה קצת אחרת, אם אפשר.
אז בבקשה.
אני אחשוף לקהל, המאזינים, שבדרך כלל הפינה נעשית ככה, יש איזשהו נושא, אתם פונים אליי, אני חושב על שיר, או יש איזה דיון ביני לבין ענת המפיקה של התוכנית, הפעם אתה באת עם השיר.
כן.
אני יכול לפנות אליך את השאלה, למה בחרת דווקא בשיר הזה משלל השירים האפשריים לחנוכה?
כי אחת, יש משהו בשיר הזה, בין היתר, דווקא במשפט נס לא קרה לנו ופח כן. שמן לא מצאנו, שבעיניי כן. זה טוויסט מדהים גם על חנוכה, ובאופן כללי זה קצת מרמז על הרצון בעיניי של העם היהודי שלא להסתמך על ניסים שלא קרו בתקופות מסוימות, ולהציל את עצמו בסופו של דבר באמצעות הקמת מדינה, למרות שיש שמתייחסים לזה כנס. סורי שאולי עשיתי ספוילר, אבל אני באמת...
לא, מעולה, מעולה.
אני מאמין באמת שהעם היהודי פתאום מעם שמתפלם, מרים עיניים, נושא עיניים לשמיים, ומבקש, אתה יודע, ניסים, אז לא, חברים, לא צריך נס, תודה רבה, אנחנו יודעים להילחם, יש לנו צהל, אין על צהל שלנו בעולם, וכולי.
אז... שאני אמשיך להחליף תפקידים, או אני אנסה קצת לחזור למילים, מה שאתה רוצה.
זהו, מכאן אתה, אני זהו, אמרתי את מה ש...
לא, דווקא נחמד. אז אני מסכים איתך. תראה, השיר נכתב בשנות ה-30, אז למי שלימים נהיה קצין החינוך הראשי של צה"ל, כך בזה סיימתי עובדות ויקיפדיה, והוא שיר שבאמת אומר, אנחנו עשינו, כן? קודם כל שיר של אנחנו, לא שיר של אני, שזה כבר איזשהו שינוי משמעותי מהתקופה שלנו היום. נכון? אין בשיר אני.
כן,
זה אנחנו. אנו נוסעים, אחר כך הוא אומר, מי שפניו לאור יבוא אלינו, אל האור. זה גם תכונה נורא מעניינת של חנוכה, שהוא חג שכל צד לוקח אל עצמו. כשהייתי סטודנט, הייתי מעורב בכל מיני מפגשים כאלה, סביב השסעים, חילונים דתיים, נימנים, שמאלנים, ומפגשים האלה, הדבר המעניין, שכולם תופסים את עצמם כאור, וצריכים לבוא אליהם אל האור, ואחרים נמצאים באיזושהי חשיכה, כי הם עדיין לא ראו את האור ואינם מבינים.
אוקיי.
וכך חנוכה לצערי יכול להיות, או שמחתי, כל אחד יכול לקחת לעצמו ולהגיד, אנחנו אור, והשיר אומר, בוא אלינו אל האור, כן? אנחנו עושים עכשיו משהו חדש, מדהים, שנות ה-30, גואלים, נלחמים, משיגים. אבל עכשיו אתה צודק, אומרים אנחנו כאן, ואנחנו לא צריכים נס.
כן.
אנחנו בעצמנו מייצרים את הנס. אנחנו לא צריכים למצוא פח שמן. אבל אנחנו עדיין נצליח. שים לב, אתמול ככה דיברתי בדקת נר ראשון עם משפחה על השיר, כי חשבתי מה אני כבר יכול להגיד על השיר הזה, ואמרו לי כולם, זה שיר נורא אופטימי. זה באמת שיר אופטימי. נכון? אנחנו נצליח. בלי עזרה, בלי שיהיה לנו פח שמן, בלי שיקרה לנו נס, בואו אלינו, אנחנו, יש לנו את האור, ואנחנו נצליח לכבוש, לנצח, לקבל את שלנו, לעלות על ההר, אוקיי? כל דבר, אנחנו נצליח בכוחות עצמנו.
נכון, יש רק צד אחד אפל לגישה הזאת, וזה שצריך לחצוב בסלע אדם. זאת אומרת, כן. המחיר הוא כבד.
בטח, 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 בטח. אתה תשלם מחיר, אנחנו מקבלים את זה. זה איזושהי כזאת רומנטיות של שנות ה-30, תזכר קצת בציורים, אנחנו באים, עושים דבר גדול, מגלים... את העולם החדש הזה, את המדינה, נלחם, נסבול ונצליח. הדבר השני שקורה בסוף השיר שזה מעניין אותי, זה אחרי שחצבנו בסלע האדם משהו רבה, ויהי אור. כאן כבר ממש יש קריאת תגר על אלוהים בעיניי בשיר.
נכון, ממש, אתה צודק.
כי אלוהים אומר ויהי אור.
ודאי.
זה הדבר הראשון, זה מתחיל את כל העסק.
כך הוא בורא את היקום שלנו.
בדיוק, וכאן לא, הוא אומר, אני האדם אומר ויהי אור. עכשיו, כשאתה משיים משהו, אתה קורא לו בשם, אתה הופך אותו לממש, אתה הופך אותו לשלך, אם אתה חושב על סיפור הבריאה, נכון? כאילו, אתה הופך אותו לקיים. הוא קרא לשמיים בשם, ולארץ בשם, ולאור בשם, וכך המילה יצרה את הקיים.
כן.
כאן אומר המשורר, האדם מייצר. לא שום כוח אחר, הכל בכוחי. אני יצרתי את זה בעצמי, ובואו תצטרפו אליי וביחד נלך קדימה.
זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא צריכים את העזרה של האל, אלא אנחנו מסוגלים לברוא ממש, ממש מנטרלים את האל מכוחו.
כן, אני חושב
מעניין.
אני חושב שזה, וזו תפיסה מאוד שונה מהתפיסה שיש לנו היום. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים מאוד במקום אחר מהתפיסה הזאת, וגם אנחנו, זה מעניין להסתכל על השיר גם מבחינות פוליטיות לאומיות, לאיפה אנחנו נמצאים היום, לצידוקים שאנשים מוצאים, אתה יודע, ללמה אנחנו כאן, שאלה ששואלים את עצמם אנשים, מה, למה אנחנו פה ולא במקום אחר. בשיר הזה התשובה היא, בגלל שאנחנו עבדנו, נלחמנו, זכינו, ויש לנו זכות. זה אולי מה שעומד בבסיס השיר הזה. היום אני מניח שלא מעט אנשים מסתכלים על מקורות אחרים, מקראים למשל, בשביל להסביר לעצמם מדוע דווקא כאן ולא במקום אחר.
מעניין.
יש כאן איזשהו בעיניי תפיסה אחרת, והתפיסה השנייה שאני רוצה להדגיש אותה, היא באמת האנחנו. האנחנו ביחד מול אדם והקושי ננצח ונלך קדימה, ואולי זה קצת אנחנו שהלך לנו, ועכשיו אולי מת חצי דקה על מדע, יש תפיסה של האם אנחנו גוף יותר, חברה יותר קולקטיביסטית או אינדיבידואליסטית. אם החברה היא חברה, בכלל כל החברות מחולקות.
שאלה מצוינת.
חברות מחולקות על כל מיני צירים. אחד הצירים הוא קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם. האם אני רואה את עצמי כחלק מקהילה או כאינדיבידואל? האם אני חושב כקהילה או חושב כיחיד? הדוגמאות הקיצוניות הן בדרך כלל לוקחים את ארצות הברית מול נניח סין, של תפיסה של חשוב ההצלחה של האחד או חשוב ההצלחה של הקהילה. Okay. ישראל נתפסת כמדינה שהתחילה כמדינה מאוד מאוד קולקטיביסטית, כל הערכים שלהם כאן מישראל, העובדה שעד היום אנחנו מדינת רווחה,
נכון.
שבה יש שירותים סוציאליים, שבה אם אתה נופל מישהו מרים אותך, המדינה מרימה אותך דרך רשת ביטחון סוציאלית.
עד לתקופת האינסטגרם והיוטיוב, שהיום אם אתה נופל ברחוב, מצלמים אותך ליוטיוב. וזהו.
כן. ולאט לאט אנחנו הופכים למדינה יותר אינדיבידואליסטית, לטוב ולרע. זאת אומרת, לטוב ולרע. יש יתרונות בהיות מדינה אינדיבידואליסטית כאינדיבידואל, פתאום אתה נחשב כמשהו חשוב כשעצמך, ויש חסרונות, והחסרונות הם השאלה, אם אנחנו, עדיין יש לנו את אותה קהילתיות שהייתה למדינה כשהיא קמה.
שאלה טובה, אם גם לא מדובר בתנועה הרמונית, יכול להיות שאנחנו מטלטלים בין באמת אינדיבידואליזם לבין קולקטיביזם ובחזרה, אבל מעניין מאוד. אוקיי.
אז אנחנו הגיימים יגידו לאן נגיע, אנחנו עדיין נחשבים הרבה יותר קולקטיביסטים, למשל, מארצות הברית, אבל אתה יודע, כל פעם שחוזרים על הסקר הזה, הממצאים קצת משתנים, המדינה קצת משתנה, יש גם עובדה הבדל בין החברות השונות, ואנחנו הולכים ומשתנים, אין מה לעשות. זה חלק מהיופי של עם ומדינה.
אוקיי, מעניין. עכשיו, השיר, אני מנסה להבין, השיר הזה הוא באמת מעיד על שינוי בתפיסה היהודית כאן? אני באמת מנסה להבין האם...
אני חושב ש, וכאן אולי חבל לי שאינני היסטוריון טוב, אבל אני למיטב הבנתי, אנחנו רואים כאן באמת גישה שקשורה לתפיסות שהיו בשנות ה-30 בהקמת המדינה, שנות ה-30, שנות ה-40, של גישות מאוד חילוניות, של קבוצות כן. חילוניות שבאו נכון. לישראל עם החלום של לייצר מדינה לעם, כי לכל מדינה מגיע, לכל עם מגיע מדינה, ולנו זו המדינה הזאת, ולאו דווקא המקום שבו אני רואה את התנועות הלאומיות דתיות שיש לנו היום בישראל. זה איזשהו מקום אחר שממנו קמה המדינה.
טוב, זה
בעיניי לפחות. מעניין. אני חושב שזה... אני אפילו אגיד בחתרנות יותר גדולה, אני לא יודע אם כולם מקשיבים למילים היום, ואם הם מקשיבים, השיר הזה היה יכול לצבור לו כל כך הרבה פופולריות היום בכל הטקסים, כשאומרים שם בפירוש, לא היה נס, הכל עשינו בעצמנו, לא מצאנו פח שמן, היינו צריכים לעשות אותו לעצמנו, ויהי אור, אומר האדם בסוף השיר. אבל זו דעתי.
מעניין מאוד, זה פרובוקטיבי מאוד, זה מה שיפה בשיר הזה.
כן, כן, אבל שוב, באותה תקופה זה לא היה פרובוקטיבי, באותה תקופה זו הייתה הרוח של החלוצים.
כן, נכון, ככל הנראה באמת הם רצו כן למתג מחדש את היהודי, לא כיהודי גלותי וכנוע, אלא כמי שמרים לפיד, ונכון להיות חרוץ, לחצוב, להילחם.
כן, אם תסתכל על התמונה של תחילת השיר, זה אנו נוסעים לפידים בלילות אפלים. מסביבנו יש אופל, יש חושך, ואנחנו באנו עם אור לעשות משהו גדול ומיוחד. אנחנו בשביל האידיאל הזה מוכנים שדמנו יוקז, והאידיאל לנו אלוהים, ולאולי דווקא ההתרסה מול כל מה שקורה מסביב, כל הסדר הקיים, ואנחנו יוצרים משהו חדש כאן במדינת ישראל, מה שלימים נהיה מדינת ישראל.
מדינת ישראל, מדינה מפוארת, וכמובן מגדלים ומתחמי קניות מוזרים. אוקיי? אבל מעניין מאוד, כן. טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, בוקר טוב, חג שמח.
חג שמח. אנחנו רוצים לנצל את הנוכחות של דוקטור בועז קרני הראל, כדי להבין יותר על אור ועל ערבוב של צבעים, אבל רגע לפני, אנחנו ננצל את העובדה שאנחנו עמוסים, השולחן כאן עמוס בכל טוב, סתם לא. אבל יש כאן גזרים שהביאה לנו המפיקה והעורכת ענת רחל אורי. השאלה שלי, האם גזר הוא באמת טוב לעיניים, או שעדיף לי לנטוש את הגזרים ולאכול סופגניות כמקובל בימי חג אלה? אני יודע שאתה פיזיקאי ואתה לא אמור להבין בתזונה, ובכל זאת אני מתקיל אותך.
קודם כל אני ממליץ על סופגניות, זה טעים.
אומרת, בניגוד לכל טרנד בריאות כלשהו, מה שטעים טוב. גם זו גישה. הנה, זה קונטרה לכל תוכניות הלייפסטייל, אוקיי.
אז גזר הוא לא טוב במיוחד לעיניים, הוא לא מזיק כמובן, אבל הוא לא טוב במיוחד. האגדה הזאת הגיעה בגלל שהמנגנון של הראייה כולל מולקולה שנקראת קרוטנין, שהיא נמצאת גם בגזר.
והמילה מזכירה קצת קרוט גזר.
בהחלט. ובאמת, אם יש מחסור במולקולה הזו, אז נפגם את הראייה, ואז קצת גזר יכול לעזור, אבל לא ישפר את הראייה באופן מיוחד. האגדה הזאת התחילה ממלחמת העולם השנייה, שאז הבריטים פיתחו את טכנולוגיית הרדאר, טכנולוגיה שאפשרה להם לזהות את המטוסים הגרמניים מרחוק.
אוקיי.
ולעזור לטייסים שלהם לתפקד טוב יותר. והם רצו להסתיר את הטכנולוגיה הזו, כי מדובר בזמן מלחמה, אתה לא רוצה שהאויב יפתח טכנולוגיה דומה. אז הם התחילו להפיץ סיפור שהם מאכילים את הטייסים שלהם בהרבה גזר, מה שמשפר את הראייה שלהם ועוזר להם לזהות את מטוסי האויב מוקדם יותר.
זאת אומרת, זו אגדה שנועדה להסוות להסתיר את האמת.
כן, את המצאת הרדאר.
די, המצאת הרדאר הוא המקם, ואולי נדבר על זה גם בהזדמנות, זו המצאה מדהימה. אז גם היא קשורה לקרינה אלקטרומגנטית וכו'. אבל הנה, הרווחנו סיפור. בואו נדבר לרגע על צבעים. אנחנו רוצים אולי לדבר על פער כמעט בלתי נתפס, שצריך בדרך כלל להבין בין ערבוב צבעים במציאות שלנו, צבעי גואש למשל, לבין ערבוב צבעי אור. כי אנחנו יודעים שבטלוויזיה למשל יש לנו RGB, נכון? Red, Green ו-Blue, ואותם צבעים, אדום, כחול וירוק, באמצעותם אפשר לייצר כל צבע אחר. אבל אם אני אקח צבעי גואש בצבעים האלה, אני לא אוכל לייצר את אותם צבעים.
נכון, הדברים עובדים שונה. אם נסתכל למשל על אדום וירוק, אם אני אקח צבע גואש אדום וצבע גואש ירוק וערבב אותם, אני אקבל משהו חום, אחור, לא אטרקטיבי במיוחד. ומצד שני, אם אני אחבר אור אדום ואור ירוק במקום שבו הם מתחברים, אני אקבל את הצבע הצהוב.
אז איך אתה מסביר את הפער הזה באמת?
הסיבה היא שצבע, הצורה שבה חומר שאנחנו רואים מקבל את הצבע שלו, זה על ידי זה שהוא, כשפוגע בו האור הלבן, שמכיל את כל הצבעים, שמורכב מכל הצבעים, אז החומר בולע את רוב הצבעים ומחזיר אחרים, ואת מה שהוא מחזיר אנחנו רואים. ואז אם אני ארבב שני חומרים, הם יבלעו יותר. אני בעצם עושה חיסור של צבעים. כשאני מערבב אדום וירוק,
זה חיסור בניגוד לצבעי גואש, שם זה תוספת?
לא, צבעי גואש זה החיסור.
נכון, אני בולע יותר.
בעוד שכשאני מאיר אור, נגיד אדום וירוק, אני מחבר את הצבעים.
נכון, האמת שזה גם הגיוני באמת, כי זו תוספת אנרגיה.
נכון, ואז בעצם העין שלנו היא מקבלת יותר מידע, היא מקבלת מידע שהגיע גם אורך גל שמתאים לאור אדום, וגם אורך גל שמתאים לאור ירוק, והמוח שלנו מפרש את זה כצהוב. זאת אומרת, יש לנו בעין קולטנים לצבעים שונים, ואם פתאום הגיע אות מקולטן של אור אדום ומקולטן של אור ירוק, אז המוח שלנו יפרש את זה כצהוב. בעצם הוא לא יודע להפריד שהוא קיבל אותות משני סוגים שונים של אותות.
זאת אומרת, אפשר לרמות. יש מצב שאת הצהוב שאני רואה, זה לא באמת צהוב, אלא זו החלאה של שני צבעים, שהסכום שלהם הוא תדר שמשדר לי צהוב לעין.
לא, התדרים הם שני תדרים שונים, אבל זה בדיוק מה שקורה בטלוויזיה. בטלוויזיה, כשאתה רואה כתם צהוב בטלוויזיה, זה בעצם הרבה 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 נקודות אדומות וירוקות קרובות אחת לשנייה.
והמוח שלי עדיין מפרש את זה כצהוב?
לא יודע להבדיל. המוח שלך לא יודע להבדיל בין המצבים האלה. בניגוד אגב לשמיעה, שאם אנחנו שומעים שני צלילים שונים, המוח שלנו יודע להגיד שהגיעו שניים שונים.
אולי הרזולוציה של השמיעה טובה יותר מהרזולוציה של הראייה שלנו? יכול להיות?
אני חושב שזה פשוט עניין של מנגנון שונה ושל מה חשוב.
אבל הנה, בזכותך למדנו שקודם כל ערבוב של צבעים, של צבעי אור, אם נקרא לזה כך, או, הוא שונה לגמרי מערבוב של צבעי גואש. למשל,
נכון מאוד.
וזו פעולה נכון מתמטית במרכאות אחרת לגמרי.
נכון מאוד.
וואו, אוקיי, אנחנו ננצל את הנוכחות שלך כאן להבין עוד תופעה. כולנו מכירים את התופעה הזו של כוכבים, שאנחנו קונים בחנויות הפופ השונות, כוכבים עם איזשהו צבע צהבהב מוזר כזה, אנחנו מדביקים אותם על התקרה של החדר שלנו, ואז נתקעים עד גיל 40 בחדר המקורי, ששם גדלנו בבית ההורים, כך הורסים את החדר, ומוודאים שאף אחד לא ירצה להיות שם, באמצעות כוכבים שכשאני מחבא את ההורים דווקא מהירים. איך זה יכול להיות? מה, החומר הזה פולט משהו?
החומר הזה פולט מן הסתם אור, כי זה מה שאנחנו רואים.
גם מחוגים של שעונים.
גם מחוגים של שעונים, נכון? זו תופעה שנקראת פוספורסנציה, מפוספורס, זרחן, השם הלועזי לזרחן. כי הזרחן מציג את הפעילות הזאת, אם כי הכוכבים שאנחנו מדביקים בחדר אין בהם זרחן, אבל התופעה הזאת נצפתה במקור בזרחן, וזה מה שנתן לה את השם.
אוקיי.
מה שקורה שאנחנו מדביקים את הכוכבים, ובמהלך היום יש אור בחדר, אור צורה של אנרגיה, והחומר קולט את האנרגיה הזו, וכתוצאה מזה הוא משנה את המבנה שלו. ברמה המולקולרית, ברמת המולקולה,
מעניין.
יש שינוי במבנה, ברגע שאנחנו מחבים את האור, הוא כבר לא קולט את האנרגיה, והמבנה שלו חוזר לאט לאט למבנה המקורי, והתוצאה הזאת של שינוי המבנה גורמת לפליטת אנרגיה ששוב מתקבלת אצלנו בתור אור נראה.
האור משנה את המבנה של החומר?
נכון מאוד.
כן?
זה גם מה שקורה אגב בעין, ככה אנחנו רואים. יש מולקולה שכשנכנס פנימה אור, הוא משנה את המבנה שלה, וזה מה שמעוטט למוח שהגיע האור.
וואו, אז יש קשר בין הכוכבים המהירים האלה למה שקורה בעין שלנו. די.
צורה דומה של תופעה, אם כי העין שלנו אחר כך לא פולטת אור כשהיא חוזרת למבנה המקורי שלה.
נכון, טוב.
אולי אצל סופרמן, כן, אולי ככה עובד ה-heat vision שלו.
הלייזר, כן, הלייזר המפורסם, אולי זה פלזמה בכלל, והנה אנחנו סוגרים מעגל, אבל אין לנו את האנדר של סופרמן, אז נעצור את השיחה כאן. וכעת יישארו איתנו, כי אנחנו עוברים למצעד השבוע שלנו, חג החנוכה כבר כאן. כל המאכלים המיוחדים שמכינים בחג, שזה אומר סופגניות, והקוקויים מכינים גם לביבות, אבל אלה אנשים שהם בבחינת עשבים שוטים. אנחנו רוצים לערוך כאן את מצעד המאכלים הטובים ביותר, מאכלי החגים הטובים ביותר שלנו. שלום למדרג הלאומי ולאומן המצחק, אורן ברזילאי.
שלום, שלום. תתאכזב לגלות לגבי הלביבות, אבל אני אולי מקדים קצת את המאוחר.
כן.
תראה, אנחנו לא מדגים גם את המאכלים הטובים, אלא גם את הפחות טובים.
מעולה.
דבר שעבדתי עליו, כשעבדתי על הדירוג, ושמתי לב שבגדול מאכלי חג, לא רק ביהדות, גם בדתות אחרות, הם לא מדהימים בסך הכל. זאת אומרת, זה דירוג יחסית מאכזב. אני ממש התלבטתי לגבי מי לשים יותר נמוך. אני לא רואה את זה כבדיחה, זה פשוט אני חושב שאם מאכל היה טעים מספיק כדי שנאכל אותו כל השנה כבר היינו מוצאים תירוץ.
די, מעניין, תיאוריה מעניינת.
אני חושב שאפשר להגיד את זה בדיעבד, כי תשמע, אני עובר לרשימה ואין פה, אוקיי, אז נגיע אליה עכשיו.
אוקיי, בבקשה.
נתחיל מהמקום האחרון, נמצאת שם חרוסת.
חרוסת!
אני לא חושב שיש ויכוח הזה, שלמה חרוסת היא חרוסת, זאת אומרת, למה אנחנו דוחפים ללוע שלנו ממרח שעשו מסוכר ופירות וצימוקים וקינמון? כי זה מזכיר את הטיט, שבו כידוע ציפינו את הפירמידות.
נכון.
זה חלק מהמסורת. עכשיו, אם זה לא מספיק, אחת המסורות, שתודה לאל במשפחה שלי לא רווחת, זה לגלף טיט אמיתי לתוך החרוסת. שמצד אחד זה מזעזע, מצד שני גם צימוקים זה מזעזע, ואולי זה קצת יעזור להעלים את הדם של הצימוקים.
Okay, מעניין. אגב, למען הדיוק היסטורי, ככל הנראה, בני ישראל לא ממש בנו את הפירמידות.
לא,
הם כן עסקו בבנייה.
לא, אבל אוהבים לקחת על זה. לא, זהו. כן. היינו חלפני כספים במצרים בזמן שאחרים בנו את הפירמידות, אבל אתה יודע, היינו באזור.
לא נעים, כן.
לפניהם נמצאים אוזני המן פרג.
אוזני המן עם פרג.
צריך להגיד את זה שאתה יודע, כמו שמוצרי חלב בשבוע זה קונספירציה של צנובה, אוזני המן קונספירציה של יצרני הפרג.
כן.
כי כשמילוי פרג זה באמת הדבר הכי גרוע שאפשר להפיק מהצמח הזה, וזה צמח שמפיקים ממנו גם הרואין.
לא אסכים עם כל המשפט, אבל זה משפט מפריק.
אני רק אגיד שאין אף בן אדם בעולם.
כן, אופיום, רגע, כל האופיומואידים.
נכון? אני אגיד לך למה. כי אופיום אנשים צורכים את זה במודע, ואוזן המן פרג, אתה תמיד מתאכזב שזה לא, אף פעם לא, מישהו לא אכל אוזן המן שוקולד ואמר, אוף, חשבתי שזה פרג.
נכון, אתה צודק, אתה צודק.
תמיד הפוך, וזה מדבר אוזניים ממולאות, המאכל הזה, בפרג. תראה.
אני מסכים איתך לגמרי, זה לגמרי נכון.
זה. אוקיי, פירות יבשים, מקום אחד מעליהם, שטו בשבט, אתה יודע, חג האילנות. אז איך נחגוג את הטבע ואת האילנות, אם לא באכילה של פירות משנה שעברה?
כן, מה הקטע? זה סתם, זה באמת קונספירציה.
זה פשוט, זה מה, כן, של יצרני הפירות המיובאים. אין לי פה פאנץ, זה פשוט בחירה
הזויה. לא, זה גם לא בריא, זה מלא בסוכר יותר. אין צורך לאכול פירות שעברו עיבוד, כשאפשר לאכול פירות טריים.
נכון, תגידו את זה. שמעתם ילדים, לא רק בדיחות על הירואין, גם תונה.
גם טיפים, גם לייפסטייל וגם סמים. תודה לך על הפינה הזאת.
במקום השישי נמצאת המופלטה. ואני אומר את זה כמישהו שהוא יותר אשכנזי מטייזקס. לא היה בן אדם אחד מיוצא צפון אפריקה שלא טרח לספר לי תמיד כמה זה מופלטה זה הזבל שנתנו לפוליטיקאים אשכנזים שבאו לתפוס טרמפ על אחד. תמיד דבר הזה שאומרים שהם מכינים את זה מוקדם, זה לא צריך לתפוח. מה שמכינים מאוד זריז ומגישים כשפוליטיקאי אשכנזי בא לתפוס טרמפ על החג שלך.
מצחיק.
אתה יודע, זה לא כל כך יפה, אבל אני צריך להעריך את זה, כי אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי הפייסבוק של בוז'י הרצוג, אבל הוא פרסם אתמול מתכון ללביבות אפויות. אז אני לא יכול שלא לצדד באנשים שדוחפים, פשוט תוכלו מופלטה ולשמור לכם את המאכלים הטעימים.
אוקיי.
מה שהביא אותנו למקום השני.
במקום השני.
שזה לביבות, ואני מודה שזה בלית ברירה, זה צריך להיות אולי בדירוגים אחרים יותר נמוך. העניין הוא כזה, לביבות מה זה? זה תפוחי אדמה מטוגנים בשמן. זה אמור להיות מקום ראשון אוטומטי. אוטומטי. זה תפוח אדמה ושמן, זה, אתה יודע, זה הכלבלבים של עולם המזון, זה משהו שאי אפשר לעמוד בפניו, ואיכשהו עם הקסם היהודי הצלחנו להרוס תפוחי אדמה בשמן, אני לא יודע איך זה קרה. זהו, אתה יודע, זה פשוט... מצד שני, זה הדבר היחיד ברשימה שהייתי מכין אולי סתם ככה. מעבר לחג. אז זה חייב לתת לו את המקום השני.
והנה אנחנו במקום הראשון...
שאולי קצת יפתיע, אבל אני אסביר, נמצאת המצה.
המצה?
מצה זה מזעזע.
ממש.
מצה זה מזעזע, אבל כל דבר אחר... שעשוי ממצה והוא לא מצה, זה זהב. זאת אומרת, יש לנו מצה בראי, ויש לנו מצה בשוקולד, ויש לנו עוגת מצות, וכמובן קני דלך.
כן, נכון, האמת שכחומר גלם זה לא רע.
כחומר גלם עושים את זה, פשוט אנחנו צריכים לאכול דברים אחרים, שהם לא מצה, כי קני דלך זה באמת, אני חושב, קסם של חוקי הקולינריה והכימיה, כי זה חגיגה של אוכל, של כל הסטריאוטיפים הרעים של אוכל אשכנזי. הוא אפור, הוא טפל, הוא משלושה מרכיבים, והוא פשוט ממש טעים.
נכון.
תשמי היהדות הופכים אותו לממש טעים, איך שהוא, אני לא יודע איך זה קורה, אבל זה שווה מקום ראשון.
אז הנה שכנעת אותנו שהמצא כחומר גלם היא במקום הראשון. תודה רבה לאומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילי. תודה רבה. ואנחנו נודה לכל מי שעמל על השידור הזה. קודם כל, נודה למי שהיה איתנו כאן באולפן, הפיזיקאי דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי תיאורטי ומומחה בתורת המיתרים. תודה רבה, בועז.
תודה לך, דודו.
תודה, וגם תודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקה ינת רחל אורי השנייה. על הביצוע הטכני שרון לרנר, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגל שפירה שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. תודה לכם, שיהיה חג שמח ולהתראות וגם סוף שבוע נעים. ואנחנו נהיה פה ביום ראשון, מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ, שוב חג שמח, תודה לכם.
תודה לך דודו.